התפיסה של הפילוסופים, כמו שהתחלנו לראות את פרק י', זה שתכלית האדם העליונה ביותר זה החוכמה. החוכמה היא נותנת לאדם נצחיות. כי לדעת הפילוסופים, החוכמה היא הדבר הקבוע, התמידי, הלא משתנה. החוכמה נשארת תמיד. חוקי הטבע, הנוסחאות, האמיתות המוחלטות, הם נשארים. וכאשר האדם דבק בחוכמה, מתמלא ממנה, הנפש של האדם הולכת ונהיית מלאה אמת נצחית, מלאה שכל שאינו משתנה, ולאט לאט האדם זוכה להשתייך לנצח, לדבר הקבוע. טוען המהר"ל, זאת לא האמת. מכיוון שזה לא אתה, זה לא האדם בעצמו. זה לא האישיות שלך. זה שהשכל שלך קנה חוכמות, זה עדיין לא אומר שאתה, האישיות שלך, אישיות נצחית. יכול להיות שאתה יודע מלא נוסחאות, שהן נכונות, ומלא ידיעות מדעיות שהן בוודאי נכונות. אבל האישיות שלך היא אישיות חומרנית. האישיות שלך היא אישיות יצרית, תאוותנית. אז אתה לא שייך באישיות שלך לנצח. אתה שייך במידע שלך לנצח. מידע זה לא אתה, זה המידע שלך. כמו שקנית בית, זה לא אתה. הבית הוא שלך, אבל זה לא אתה. אתה תמות, הבית יישאר. אתה לא הפכת להיות נצחי בגלל שקנית בית, או אדמה, או נוסחה, או אמת מדעית. אנחנו, אומר המהר"ל, בניגוד לעולם הפילוסופי, לעולם ההשכלה, אנחנו לא מתנגדים להשכלה, השכלה זה דבר טוב מאוד, אבל אנחנו מבינים שזאת לא השאלה המרכזית. השאלה המרכזית היא לא רוחב ההשכלה שלך, השאלה המרכזית היא האישיות שלך. מי אתה? האם אתה אדם אלוקי או לא? אם אתה אדם חומרי, אז אתה שייך לעולם הזה. אם אתה אדם רוחני, באישיות שלך, אתה הולך ושייך לעולם הנצחי, לעולם הרוח, לעולם העליון. ולכן, אומר המהר"ל, אל תתפתה לנופת תיטוף נסיבתיהם של הפילוסופים, שכאילו דבש וחלב תחת לשונם, שמדברים על רוחב דעת והשכלה. אנחנו בעד השכלה, בעד רוחב דעת, אבל אל תתפתה לחשוב שזאת השאלה המרכזית. זו לא השאלה המרכזית. האנושות למדה על בשרה, לצערנו הרב, שרוחב דעת ורוחב השכלה הוא בכלל לא ערובה לחיים אנושיים נכונים. היו אנשים, ועדיין יש, שיודעים המון ויודעים דברים נכונים, את אמיתות המדע, אבל האישיות שלהם, לצערנו הרב, אישיות חומרנית, יצרית, אישיות רקובה אפילו. אז מה זה שווה? זה גיהנום. הם מביאים גיהנום לעולם, והם עצמם חיים שהם גיהנום, חיים נוראים, חיים אכזריים, רקניים. ולכן, תפיסת עם ישראל, תפיסת חז"ל, הייתה שהנושא העיקרי הוא לא החוכמה, אלא יראת השמיים. לעולם הנושא שתמיד העסיק אותנו, זה יראת השמיים. כמו שמסכם המהר"ל, אם אדם קונה מושכלות לשיטת הפילוסופים, ויעשה מעשים בלתי רצויים, אז מה, הוא יקנה הישארות? זה נקרא שהם פרקו עול יראת שמיים. מה שיותר מעסיק אותנו, הרבה יותר מעסיק אותנו, זה לא החוכמה שלך, אלא יראת שמיים שלך. יראת שמיים הכוונה, מה לקחת ללב. שמיים זה הערכים. שמיים זה הערכים המוחלטים. ערכי האמת. כמו השמיים שהם תמיד גבוהים מעלינו ותמידיים, מבטאים משהו עליון. יפה מאוד. יראה זה שאתה מתפעל, שאתה מעריץ, שאתה לוקח את זה ללב, שיש לך איזה הכנעה כלפי זה, זאת השאלה. האם יש לך יראה כלפי השמיים? יש אדם שהוא לא יודע את כל הלכות שבת. נו, מה זה שווה? אם יש לו יראה כלפי השבת, זה טוב. הוא לקח את הלכות שבת ללב. הוא יחיה את זה, זה שווה. אם לא, זה לא שווה כלום. כמו שאומרת הגמרא, מסכת שבת, אומר יש לקיש, אדם יכול לדעת את כל השס, אמונה, תיתך, חוסן, נשאות, סדר זרעים, מועד, הכל, 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 יראת השם היא אוצרו. מה זה אוצר? אוצר זה מחסן, שלקח, שמכיל את הכל. אם יש לך יראת שמיים, יש לך לב שמכיל אוצר, אז כל התורה עכשיו הפכה להיות חלק מהאישיות שלך, אז זה שווה, כי אתה אדם שחי את סדר זרעים, חי, לקח ללב את סדר נזיקין. אבל אם לא, אתה משול לאדם שאלה מלא חיטים לעלייה, והכל יירקב, כי האישיות שלך רקובה, לא הבאת קו חומטין, אז הכל יירקב. אם האישיות שלך רקובה, אז כל התורה שלך וכל החומה שלך רקובה. מה זה שווה חוכמה? זה לא שווה שום דבר. בסוף ימיו של הרב קוק, אז באוניברסיטה העברית, גילו את הכתבים שלו. אז רצו לעשות לכבודו איזה אירוע. אירוע לכבודו, היה כבר זקן, ורצו לעשות אירוע לכבודו באוניברסיטה העברית, לכבודו, שהיה הוגה דעות כזה גדול וכו'. באו לספר לרב קוק שבאוניברסיטה העברית עושים אירוע עם תערוכה ומרצאות וכל מיני דברים על החוכמה, על התורה שלו. אז הוא הסתכל ואמר, אם כבר אתם מסתכלים עליי, אם אתם מתעניינים בי, תתעניינו בעירת שמיים שלי, ולא בחוכמה שלי. תתעניינו באישיות, זה הרבה יותר חשוב. החוכמה, חוכמה. השאלה המרכזית זה העירה. לקחת את זה ללב, תחי את זה. אדם יכול ללמוד הרבה דברים. ללמוד אמונה, ללמוד גמר ההלכה, ללמוד הכל. שאלה אם הוא לקח את זה ללב. האם הוא חי את זה? אם הוא לא חי, זה לא שווה שום דבר. כי זה הנושא שמעסיק אותנו תמיד, זאת האישיות. יש אדם שלומד הלכות צדקה, הוא לא עושה עם זה כלום. יש אדם שלומד סדר נזיקין, והוא מזיק. מה זה שווה? יש אדם שלומד הלכות כשרות, והוא לא מקפיד, הוא לא לקח ללב. הוא לא באמת יראה שמיים, זה לא שווה שום דבר. יש אדם שלומד הלכות תפילה, אבל לא מתפלל מכל ליבו. מה זה שווה? אנחנו מתעניינים בלב, בעירת שמיים. מה שאדם לוקח ללב, זה מה שמעניין אותנו. ולכן, זו מטרת לימוד התורה שלנו. מטרת לימוד התורה, זה לא מידע על העולם, אלא איך הלב אמור להיפגש עם העולם. אנחנו לא נגד חוכמות. זה בסדר גמור שאדם ילמד טבע ואסטרונומיה ופסיכולוגיה, והכל זה נפלא. זה טוב מאוד. אבל צריך ללמוד תורה. מה מטרת לימוד התורה? מטרת לימוד התורה, אומר המהר"ל, זה לבנות לך את האישיות, איך היא נפגשת עם המציאות, עם החוכמה. אתה תיפגש עם החוכמה. השאלה מה אתה תראה שם, מה אתה תיקח ללב, מה ייבנה באישיות שלך במפגש עם המציאות, בזה עוסקת התורה. המדעים לא עוסקים בזה. כשאדם לומד כימיה, הוא לומד איך העולם בנוי. הוא לא לומד את השאלה, אבל איך אני, מה קורה לאישיות שלי כתוצאה מהמפגש עם הכימיה של העולם? לא יודע, בזה לא עוסקת כימיה. היא עוסקת בשאלה מה קורה בעולם, מה קורה לאישיות שלך, לרצונות שלך, לזהות שלך, כתוצאה מהמפגש עם הכימיה? לא עוסקים בזה בכימיה. זה עניינה של תורה. מטרת התורה זה לא ללמד אותנו על המציאות, אלא ללמד אותנו על איך האדם נפגש עם המציאות. מה קורה לאדם שיכול נפגש עם העולם? ולכן, אומר המהר"ל, שהש"ס שלנו נחלק לחלקים, כלומר חלקים שכוללים את כל המפגשים שלנו בעולם. לאדם יש במציאות שישה מפגשים. יש לנו במציאות שישה מפגשים, שבעצם אומר המהר"ל מחולקים לשלושה, שכל אחד מחולק לשניים. המפגש הראשון שיש לנו, זה המפגש עם העולם, עם הטבע. והטבע שלפנינו מורכב משני צדדים, אחד יותר חומרי, החומר כשלעצמו, והמפגש השני עם הטבע זה עם הזמן. כי האדם שנפגש עם העולם מרגיש את הזמן. הזמן הוא תוצאה של האדם. האדם שנפגש עם המציאות. לכן שני הסדרים הראשונים עוסקים באדם שנפגש עם העולם. האדם נפגש עם העולם, הוא נפגש עם הטבע ועם הזמן. הטבע זה הכי גשמי, הזמן זה קצת יותר מופשט. זה אתה מול העולם פתאום מרגיש מימד של זמן. לחיות אין מימד זמן, רק לאדם, זה קצת יותר מופשט. מה קורה לאישיות שלך שאתה נפגש עם הטבע? סדר זרעים, אומר המהר"ל, זה המדרגה הראשונה, ונקרא אמונה. עכשיו, ודאי שתלמד בוטניקה, זה חשוב, תלמד בוטניקה, תלמד על כל הזרעים, זה חשוב מאוד. עכשיו, אבל מה הערך האישיותי שנבנה בך כתוצאה מהמפגש עם הטבע? מה האישיות שלך חובה? אתה יודע מה צריך לפגוש? את האמונה. תסתכל, הקדוש ברוך הוא זרע, לקח חיטה, נתן לך חיטה, אתה זורע אותה באדמה, והיא מלאת אמון. אתה שם חיטה אחת באדמה, זה הפקרות. החיטה הזאת, הגרעין חיטה הזה, יכולת לאכול אותו, להכין ממנו קמח. אתה לוקח גרעין אחד של חיטה, במקום לאכול אותו, שם באדמה, והוא נרכב. נו מה, אתה מאבד גרעין של חיטה? לא, יש לי אמון. אמון במה? אמון בחסד. אמון בטוב. הרי אני שם גרעין של חיטה, אחד, באדמה, מקבל שיבולת. כמה גרעינים יש בשיבולת? לפחות 10 גרעינים. אתם מכירים בנק כזה? שאתה שם גרעין של, שם שקל, ואחרי חצי שנה יש לך 10 שקלים. אתם מכירים בנק כזה, תוכנית כזאת? לא שלוקחים לך 10 שקלים. שאתה מקבל 10 שקלים על כל שקל, שאתה נתן תוך חצי שנה. אין בנק כזה. תראה, זה הטבע של העולם. כל הטבע עובד ככה. אתה לוקח גרעין של הפרסק, כזה קטן, תוקע אותו באדמה, אחרי 4 שנים, יש לך עץ הפרסקים, מלא הפרסקים. קצת סבלנות, אחרי 4 שנים אתה תראה מלא הפרסקים. תראה, מדהים. עכשיו, אתה צריך להיכנס לראש. הראש הזה נקרא ברכה. לכן המסכת הראשונה, ברכות. תסתכל, תורם, אתה יודע משהו פה בעולם? תסתכל טוב טוב. אני לא חולק על החוכמה, תלמד בוטניקה, הכל טוב. אתה יודע מה יש פה, מה המציאות מספרת לך? אמון בברכה. תראה כמה ברכה יש פה. ברכות. מיד אחרי מסכת ברכות, יש לנו מסכת פאה. מה זה פאה? זה חסדים, זה אמון בחסד. ולא רק פאה. מיד אחר כך יש לנו תרומות, מעשרות, זה הכל נתינה. תרומה, מעשר, אורלה. תראה איזה, שים לב, תצץ סבלנות, תראה. תראה כמה ברכה יש פה בעולם. ביקורים, סדר זרעים, בא לבנות בנו את התודעה האנושית שאמורה לצמוח בנו כתוצאה מפגש עם המציאות. המדע יספר לנו מה יש במציאות. התורה תספר לנו מה המפגש עם המציאות אמור להוליד בנפש שלנו, בוננו את עירת שמיים התורה. התורה לא באה לבנות מידע, היא באה לבנות עירת שמיים. למה אתה לומד סדר זרעים? כדי להיות אדם יותר מלא אמון. אמון בטוב, אמון בחסד, אמון בברכה שיש במציאות. תסתכל כמה, איזה עולם מלא ברכה יש פה. מימד הזמן. מימד הזמן הוא מימד חשוב מאוד. פילוסופים עסקו במימד הזמן, אסטרונומים, אסטרולוגים. זה נושא חשוב מימד הזמן. בוודאי, זה נכון. אבל אנחנו רוצים עכשיו לעסוק במה קורה לאישיות שלך שנפגשת עם הזמן. מה הזמן אומר לך? מה זה זמן מבחינתך? זה שאלה אישיותית, זה שאלה ערכית. וזו שאלה יותר מופשטת. יש שמש, ירח, כוכבים. מה היא אומרת? הסדר השני, אמונת איתך. הזמן שלך. יש את הזמן האובייקטיבי. בסדר? השמש, הירח, תנועת הכוכבים. מימד הזמן האובייקטיבי. סדר מועד לא עוסק כל כך בזמן האובייקטיבי, מעט. הוא יותר עוסק במימד הזמן הסובייקטיבי. איתך. מה קורה לך בזמן? האם הזמן שלך מוקדש למשהו? זה שיש עיתים וזמנים, זה כדי להקדיש את הזמן שלנו, את האישיות שלנו, לכל מיני נושאים. החלוקה לזמן היא לא עניין טכני. היא בשביל שכל פעם, כל זמן מסוים נזדמן, נתוועד, מועד, עם נושא מסוים. להתוועד עם הנשמה שלך. הרי כל השבוע אתה בכלל לא נועד עם נשמתך. תיתן זמן, תקדיש זמן, הנה זמן מסוים, למפגש עם נשמתך, עם יסוד ההתחדשות שבך, עם החירות שבך, עם התשובה שבך, כל מיני ממדי זמן, עם השמחה שבך. הזמנים השונים, ההזדמנויות השונות שהזמן יוצר, מאפשר לנו להבין מה תפקיד הזמן בעולם. הזמן נוצר בשביל להקדיש תשומת לב לערכים אנושיים שונים, ולקחת אותם ללב בעוצמה מיוחדת. זה עדיין בטבע, זה זמן, אבל אם כבר הרבה יותר מופשט. הנושא הבא, החלק השני של המציאות, זה המפגש של בני אדם, לא עם הטבע, אלא עם בני אדם. אנחנו מפגשים עם בני אדם. המפגש שלנו עם בני אדם, הוא מפגש בגדול, אפשר לחלק אותו לשניים. התא המשפחתי והחברה. אלו שני המפגשים העיקריים שיש לנו מול בני האדם. אנחנו מפגשים עם בת הזוג, עם המשפחה ועם החברה. זאת אומרת שאנחנו מפגשים עם אישה ואיש. האישה מבטאת את הבית והאיש מבטא את הצד החברתי הכללי. סדר נשים וסדר נזיקין. זה לא צריך לפגוע בגברים, אבל יש לנו סדר נשים, והסדר המקביל לנשים זה נזיקין. זאת אומרת שכשאדם נפגש עם האישה, מה זה אישה? זה חוסן. מה זה חוסן? זאת אומרת, מה התפקיד המפגש שלי עם אישה? זה בשביל להקים את החוסן. את החוסן, לקוונת המושג שנקרא בית. בית זה חוסן נפשי. זה יציבות נפשית. זה עולם פנימי. זה משהו שהוא מבטא, נותן לאדם איזושהי יציבות של שרשרת הדורות, של משהו שהוא גרעין, שלא משתנה כל כך מהר. כי אתה רואה שליצור בית זה מורכב, לפרק בית זה עוד יותר מורכב. בית זה דבר מאוד מאוד רציני. זה יותר רציני מאשר סתם דברים. קידושין, זה אירוע ליצור בית. כתובות, זה מורכב, זה מסכתות כבדות. יבמות, עולם שלם של מה זה ליצור בית. בית זה נושא ליצור אותו. זאת אומרת, אתה יודע מה זה ליצור יציבות, משען, כמה בית זה דבר חזק, כמה בית זה דבר מלא משמעות. תראה איזה עולם שלם בשביל ליצור אותו. זה לא מילתא, זה לא סתם עניין חומרי. בוא, נגור ביחד, לא, זה סדר. ולפרק בית זה גם אירוע. איך מפרקים בית, מה קורה שם? להבין מה זה הדבר, מה המשמעות של הזוגיות. מעגל החיים החברתי מולד לנו הרבה התמודדויות. סדר נזיקין. איך אנחנו מפרשים נכון את ההתמודדות החברתית? ישועות זה סדר נזיקין. המטרה של המפגש החברתי הוא הישועה. הישועה, כלומר, להציל, לרומם, לקדם את החברה קדימה. בשביל מה יש אינטראקציה חברתית? בשביל התנועה של הישועה. יש סוחר וקונה, יש יחסים בין אנשים, יחסים המוניים, יחסים עסקיים, המון יחסים של מפגשים, יחסי עבודה. כל היחסים הממוניים עם בני האדם, מטרתם לשכלל, ליצור פה איזו תנועה של אחריות הדדית, של מעורבות, של צדק, של משפט, של שיתופי פעולה. זה ישועה. איך אתה בונה נכון, זה לא רק עניין טכני איך מנהלים נכון, אלא איך נבנית האישיות שלך. כל אחד נהיה דיין, כולם לומדים, סדר, ומה אני לא רוצה להיות שופט. נכון, תלמד בכל זאת בבא קמא. וגם, למה? כי צריך לבנות האישיות שלך. זה לא עניין פרגמטי, מי הולך להיות דיין. גם מי שלא יהיה דיין, הוא לומד את המסכתות האלה, כי זה בונה תפיסת חיים, צורת הסתכלות, איך חיים את החיים החברתיים. הכל זה בא בו לבנות את העירת שמיים, את האישיות שלך. אדם עומד מול עולם הרוח, עולם הרוח גם הוא מורכב משני חלקים. זה השמיים. עולם הרוח עסוק בשניים, קודשים וטהרות, חוכמה ודעת. סדר קודשים זה סדר החוכמה. כלומר, הדבר שדורש מאיתנו הכי מאמץ, הכי חוכמה, זה איך להיות יותר קדושים. איך לצאת מהחומריות. זה חוכמה. זאת אומרת, אדם צריך ללמוד המון המון, סדר קודשים זה המון חוכמה, סוגיות קשות, איך יוצאים מהחומריות. לוקחים את הבהמות ומקריבים אותם. זאת אומרת, איך זה סדר שלם שבא ללמד את האדם איך הוא מתעלם מעל החומריות, מעל הבהמיות שבו. איך לוקחים בהמיות ומרוממים אותה. זה סיפור. גם בחוץ לבית המקדש, מסכת חולין, וגם ברוב סדר קודשים בקודש. איך מתרוממים? זה חוכמה. איך מתעלים? יותר גבוה מזה, לא רק איך מתעלים אל חיי הקודש, אלא איך שומרים שכל הזמן להיות שם. יש לעלות, לצאת מהבהמיות אל החוכמה, ויש להתאחד עם העולם הרוחני, זה נקרא דעת, אומר, דעת זה יותר מופשט, דעת אל דעות השם, זה הדבקות לגמרי, איך דבקים בעולם הרוחני, באופק הזה, שלא יוצאים משם, שלא, של שום, זה טהרה, שלא מאבדים את הרוממות הזאת. זה חוכמה אדירה, זה מופשט לגמרי. קודשים, טהרות. אם כן, המטרה של הכל, מלמטה למעלה, מהחומר, זרעים, דרך העולם האנושי, עד העולם הרוחני, לאות מלמטה למעלה, לאט לאט לאט, איך אתה הופך להיות אדם, שהאישיות שלך רוחנית, שאתה אדם רוחני, זה תהליך הדרגתי, לומדים את השס לפי הסדר, לאט לאט, שלב שלב, זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קודשים, טהרות, שלב, מדרגה, 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 עד שאתה הופך להיות, כי הנושא הוא לא החוכמה, המדעים בעצמם, זה, הדבר העיקרי זה, הדבקות, השינוי האישיותי שמתרחש בקרבך, זו מטרת התורה, מטרת השס לשנות האישיות שלך. לא לומדים שס לא כדי לדעת אינפורמציה, כדי לבנות אישיות. כדי לבנות אדם ירא שמיים. אדם שלוקח ללב, שחי את ההתבוננות של הקדוש ברוך הוא, התבוננות הרוחנית. מה אנחנו אמורים ללמוד בנפש שלנו מהמפגש עם העולם? מפגש בכלל, מהחיים שלנו. ולכן העיקר העיקר זה יראת שמיים. אם לא, מוטב שלא לראית. כי העיקר זה הדבקות בריבונו של עולם. מה זה יראת שמיים? יראת שמיים זה לקחת על הלב באמת. זה לא כי נחמד לך, כי מתאים לך עכשיו. באמת, זה במצפון שלך, זה חקוק בך. זה דבק בו לגמרי. זה כל הזמן. אין מחשיב עצמו, אומר אמר, מה זה יראת שמיים? אתה נותן לעולם הרוחני לחקוק, לחקוק את כל הנפש שלך. זהו, הוא שינה לך את האישיות לכל החיים. חקוק בקרבך, ולכן הירא אינו מחשיב עצמו לכלום, אתה מתבטל, אתה נותן לערכים האלוקיים לשנות ולעצב את כל האישיות שלך, זו יראת שמיים. כאילו אין לך מציאות מצד עצמך, רק מהשם יתברך. זאת המטרה, לכן מי שיש בו חוכמה ואין בו יראת שמיים, הוא יותר גרוע, יותר גרוע, כי אפילו הוא יעשה נזקים. את כל החוכמה, את כל העוצמות של החוכמה, הוא יסיט לכיוונים שליליים, זה אפילו יותר גרוע. לכן המטרה היא לא החוכמה, אלא היראה. כי אם אדם יש לו חוכמה, והולך אחר יצרו, מה זה שווה? אם אדם אין בו חוכמה והולך אחר יצרו, טוב, נו, מסכן, אין בו חוכמה, הוא לא מבין כלום, הולך אחר יצרו. אבל אדם שהוא שייך לחוכמה, שהוא רואה שיש גודל בעולם, שיש פה אמת, שיש פה ממש חוכמה אדירה במציאות, ואתה לא מגיע לערכים, לעולם הערכי, לשאלת היראת שמיים, אז מה זה שווה כל המידע הזה? כל העושר הזה לרעתך, בסוף לרע, סתם, מידע, 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 ומה עושים איתו? כלום, סתם, הקדוש ברוך הוא ברק כזאת חוכמה אדירה במציאות בשביל כלום, ולא בשביל איזה ערך. לכן, אומר רב כהנה, מי שלומד חוכמה ואין בו יראת שמיים, דומה לגזבר שנמסרו בידו מפתחות פנימיות ולא מפתחות חיצוניות. יש אדם שהוא מגיע לבנק, והוא יש לו את המפתחות של הכספת, אבל אין לו את המפתחות של הבנק, אז הוא נשאר בחוץ. זאת אומרת, מה זה אין לך יראת שמיים? אתה בחוץ. יש לך מידע, אבל הוא חיצוני לך. אתה לא לוקח אותו ללב. אתה לא חי אותו. אתה לא שייך אליו. יש לך מידע אדיר, יש לך כספת, מפתחות של כספת, אבל אתה בחוץ. אתה לא שייך לזה. אתה מחוץ למערכת. אין לך יראת שמיים. אתה נפרד ונבדל, אז מה זה שווה, אומר המהר"ל? מה זה שווה כל המידע האדיר שלך אם אתה לא חי אותו? מה זה שווה אם אתה לומד תורה ולא חי את התורה? כל מטרת התורה שאנחנו לומדים זה כדי לשנות הנפש של האדם, כדי שהאדם יחיה חיים אחרים. יהיה יראת שמיים. זה נקרא שיש לו מפתחות פנימיות, אבל אין בידו מפתחות חיצוניות. אז הוא לא נכנס, אז מה שווה? רבי ינאי, נביא עוד משל. אדם שאין לו בית, והוא בונה שער גדול ויפה. שער מקסים מקסים. נו, בשמה בנית שער? כדי להיכנס. לאיפה? לכלום. אין לך בית. זאת אומרת שדוגמה הפוכה. יראת השמיים עושה לך בית. יש שני תפקידים ליראת שמיים. צד אחד ליראת שמיים, כמו שראינו, יראת שמיים הכוונה שייכות. יותר עמוק. יראת שמיים זה לא רק שייכות. יראת שמיים זה בית. בית זה קביעות. זהו, יש לך בית. אדם שיש לו חוכמה ואין לו יראת שמיים, זה אדם שאין לו בית. אין לו שום קביעות, אין לו שום אחיזה, הוא זז ככה, הערכים שלו זזים, האישיות שלו זזם, כל לפי האבק ברוח, כמו עלי נידף, פעם היצר הזה מושך אותו, פעם היצר הזה, פעם זה, פעם זה, אז מה שווה כל החוכמה שלך? אדם מדען דגול, בסוף למי הוא ייתן את הידע המדעי שלו? למי שישלם לו יותר, ואם מי שישלם לו יותר הוא רשע, הוא טרוריסט, מה אכפת לו? הוא שלם לו יותר, מה זה? אין לך בית, אין לך זהות, אין לך אופי, אין לך משכן. לכן אתה עושה שער, יש לך המון חוכמה, אבל אין לך שום בית, אין לך כלום. אם כן, יוצא שהחוכמה היא רק ההכשר. הדבר העיקרי זה יראת שמיים. ולכן לימוד התורה מקנה לאדם יראת שמיים. כן. לא, דרך ארץ זה לא בעניין האישיות. דרך ארץ זה אומר שאתה יוצר כללי התנהגות שמאפשרים פה לחיות. זאת אומרת, יש אדם שאין לו אישיות עדיין. אבל יש כללים שפה איך שאנחנו חיים כדי שכולנו נחיה בצורה נורמלית, אחד עם השני. זה עדיין לא אומר שהאישיות שלך בתקינה. יש כללים, דרך ארץ זה כללים. ככה מרל מסביר בסוף נתיבות עולם, בנתיב דרך ארץ. שדרך ארץ הכוונה, כללים שמאפשרים חיים. למשל, יש כללים, אני יודע מה, כללי נימוס. יש כללי נימוס. למה? כי אחרת לא נסתדר פה אחד עם השני. יהיה פה מאוד לא נוח. זה עדיין לא אומר מה האישיות שלך. אנחנו ראינו שהיו אנשים דרך ארץ, כלומר מנומסים, ועדיין לא אנשים טובים, ועדיין לא ישרים, ועדיין לא צדיקים. אבל זה חשוב דרך ארץ. אבל צריך נורמליות של חיים. אם אדם לא מתחשב בסביבה, זה עוד לפני האישיות. סתם, אתה פה חלק מעולם, תשים לב, אתה לא יכול להיות לבד. זה דרך ארץ. זה כללים מינימליים. זה עוד לפני התורה ולפני האישיות, לפני יראת שמיים. דרך ארץ. קדמה לתורה וקדמה ליראת שמיים. זה חשוב לעשות דרך ארץ. זה הכללים פה של העולם. כללים שבני אדם קבעו, כל מיני כללים שבחברה האנושית, וזה דבר משתנה באמת, הדרך ארץ. להבדיל מתורה, דרך ארץ דבר משתנה, אומר המהר"ל. כי זה תלוי בחברה האנושית כזאת, וחברה שהכללים אחרים. אתה צריך להתאים את עצמך לדרך ארץ של כל חברה. יראת שמיים זה משהו אחר. זה שאנחנו לוקחים ערכים מוחלטים את התורה, וחיים את זה בלב. אם כן, מטרת הלימוד תורה, זה לשנות את האישיות. זה המטרה של לימוד התורה. לעצב אישיות. אישיות יראת שמיים. וזה לנצח נצחי. זה דורש מאיתנו עוד כמובן התעמקות, מה יש בתורה שהיא בונה את האישיות? מה יש בה? למה מה יש בתורה שהיא באמת בונה את הנפש שלנו, להיות נפש יראת שמיים? בזה יעסקו הפרקים הבאים, פרק י' א', פרק י' ב', גם י' ג', כולם יעסקו בסוגיות האלו, מה תמון בתורה שהיא באמת משנה את האדם, את הדעת האדם, את נפש האדם, את הרצונות של האדם, הופכת אותו להיות אדם, ירא שמיים. ברכת שמיים על כולם, בשורות טובות, ישועות ונחמות, שנזכה לשמחות, תלום על המעלה.